כשאתה מדבר
בשעת אמוך,
סוגר לאנשים את הפה. שפתיים יישק, כאילו הוא סוגר להם את הפה. כשאתה, אדם מדבר דברים לעניין, דברים עריבים לאוזן, אז הוא סוגר לאנשים את הפה, כי אין להם מה להגיד לו, הם רק שומעים. אז הוא כאילו סוגר להם את הפה, זה הכוונה שפתיים יישק. שפתיים יישק, הכוונה היא, הוא כאילו סוגר את השפתיים של מי ששומע. שפתיים יישק, הוא, כן.
אני מסתייג.
למה?
אני מסתייג, מכיוון שפה הוא מזנות, ואני רואה את זה עם העיניים שלי פעם אחרי פעם. המבחן זה לשומעים. לשומעים. אם יש לך עסק עם טיפשים, אתם, זה לא יעזור שום דבר. אתה לא, אתה תדבר לעניין, זה יותר גרוע.
נכון, נכון, נכון.
אז המבחן זה,
לא, זה ודאי שאתה צודק. אבל הכוונה היא, שלמה, זה מה שהוא רוצה להסביר. רוצה להסביר שכשאדם מדבר דברים עריבים לאוזן, והשומעים הם אנשים, כמו שאתה אומר, אנשים מבינים, לא טיפשים, אנשים אמיתיים, הוגנים, לא טיפשים, אז אתה כאילו סוגר להם את הפה. כן. אז ככה הוא לומד. אני אקרא, אבל יאמר הכתוב, שפתי, הוא תמיד, הוא פשוט החסיר פה את הפסוק, הוא לא הביא את הפסוק, בדרך כלל הוא הביא את הפסוק בהתחלה, כאן שכחו להדפיס את הפסוק בהתחלה.
כמו אתם?
מה?
איך מצאתם?
לא, הוא כותב, לימד בחן, פרק חף דלת, אז הבנו מההמשך, הבנו שזה הפסוק, אתה מבין?
השפתיים יישק?
אתה יכול לתת לו, תן לו עיפרון, ירשום, ירשום. שפתיים יישק, מיישים דברים חופים. הנה, יש לך פה את זה. הנה. תודה. הנה, אני אקרא, והכוונה לומר, כי אוזני הבריות קשובות לדבריו, וליבם נכון ושלם עמו לשומעם, כאילו היה הוא נושק שפתי השומעים, לפי שהוא רצוי אחיו, ודבריו נשמעים ומקובלים להם. זהו על דרך הפשט. ועל דרך הקבלה, אז עד עכשיו הוא הסביר על דרך הפשט. עכשיו הוא מסביר, על דרך הקבלה, שפתיים יישק משיב דברים נכוחים, קרא דברי החוכמה דברי נכוחים. כמו שכתוב שם, יש ביטוי, באמת, עוד משפט שם בספר משלי, כולם נכוחים למבין. מה הכוונה? הכוונה דברים מקובלים. נכוחים, הכוונה היא, מה זה, הפסוק אומר, קראנו בפרשת השבוע שעברה, הוכח תוכיח את עמיתך. מה זה הוכח תוכיח את, אז הכוונה הפשוטה, צריך להוכיח. אבל מה זה השימוש בלשון הוכח תוכיח? מה זה הוכיח תוכיח תמיתך? מה הכוונה? הכוונה הפשוטה היא שכשאתה רואה אדם שעובר עבירה, כן? כן? אתה רואה אדם שעובר עבירה, תוכיח אותו. מה הכוונה להוכיח אותו? להוכיח אותו הכוונה להראות לו שהוא פועל בצורה לא נכונה. שהוא עושה דבר שלא כדאי לעשות אותו. זה הכוונה להוכיח. אז מה זה השימוש במילה להוכיח? הפירוש הוא, אם אתה רוצה שמישהו יפסיק להתנהג בצורה מסוימת, כי ההתנהגות שלו היא לא טובה, אתה צריך להוכיח לו, למה זה לא טוב? לא, כמו שאתה מוכיח בעיה במתמטיקה, איך אתה מוכיח בעיה? אתה מסביר למי ששומע מה נכון או מה לא נכון, כן? אז זה הכוונה, אז מה זה דברים נכוחים? דברים נכוחים הכוונה היא דברים שמי ששומע אותם מבין, כן? מבין איך להתנהג או איך לא להתנהג. אחת מהשתיים, כן? אתה מסביר למי ששומע מה שאתה רוצה שהוא יבין. זה נקרא, אז דברים נכוחים הכוונה היא דברים שהשומע רואה שהדברים מוכחים. אתה מסביר לו דברים שהוא מבין, הוא מבין מדוע כך או מדוע כך. זה נקרא נכוחים, כן? אז זה מה שהוא אומר. ועל דרך הקבלה, שפתיים יישק משיב דברים נכוחים, קרא דברי החוכמה דברי נכוחים. כי עניין שכתוב, כולם נכוחים למבין. הנה, מה שאמרנו קודם, כולם נכוחים למבין. להוכיח אפשר לאדם שמבין, לאדם שלא מבין אי אפשר להוכיח. לא. מה תוכיח? הוא לא מבין, כן? כולם נכוחים למבין. זאת אומרת, זה חייב להיות דברי חוכמה, והאדם השומע צריך להיות חכם. אם הוא לא חכם, הוא לא יבין. מה הוא יבין? ולשון יישק, לפי שהנשיקה דבקות עכשיו, את מבינה, כאן על דרך הקבלה הוא מסביר באמת לשון נשיקה. ואיך הוא, אז תראו איך שהוא מסביר. הוא אומר, לפי שהנשיקה דבקות גופני בא משל על דבקות שכלי, כלשון מה שכתוב בשיר השירים. בשיר השירים הראיה אומרת, ישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. אז אומר 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 רבנו בחיי, נשיקה זו דבקות גופנית, כמו שיש דבקות גופנית יש דבקות שכלית. אז 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 זה מה שאומר, שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. זאת כמו שיש הידבקות גופנית, כן? ההידבקות הגופנית היא משל להידבקות שכלית. זאת אומרת, אדם שמבין את מה שהוא שומע, אז הוא יוצר מצב שהשומע והוא הופכים להיות אחד מבחינה רוחנית. הוא קולט אותי, איך אנחנו רואים? הוא קלט אותי, הוא עובד איתי באותו ראש, בסלנג של היום. הוא עובד בראש שלי, כן? הוא עובד בראש שלי, כן? אז הכוונה היא, אנחנו מאוחדים מבחינת קו המחשבה שלנו, קו המחשבה שלנו הוא אחיד, כן? אז הוא אומר, כמו ש... אז, אז, אז באמת מדובר פה על נשיקה. שפתיים ישק, אבל הנשיקה פה היא כמשל, זה מה שהוא רוצה לומר. שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. זאת אומרת, כשם שהנשיקה היא דבקות גופנית, אז הוא אומר, יש גם נשיקה רוחנית, כן? ברור, נשיקה שכלית. מה הכוונה? עובדים בראש אחד. אנחנו עלינו על אותו גל, מה שנקרא, נכון? ולשון ישק, לפי שהנשיקה דבקות גופנית, במשל על דבקות שכלית, כלשון בשיר השירים, ישקני משיקות פיו, ומילת שפתיים מלשון שפת הנער שעניינו גבול. ומה הכוונה? שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. אז הוא אומר, אז מה, מה השימוש הנשיקה תמיד שייכת לשפתיים, הנשיקה הגופנית שייכת לשפתיים. אז הוא אומר, אבל המילה שפתיים כאן מלשון שפת הנהר שעניינו גבול, ובאור הכתוב, אז הוא מסביר, כי החכם המתבונן בעיקרי החוכמה העליונה שאין מחשבתו נפרדת ממנה לעולם, החכם המתבונן בעיקרי החוכמה העליונה שאין מחשבתו נפרדת ממנה לעולם, והוא המשיב בה לכל שואל דברים נכוחים, שפתיים ישק, הלא הוא בסוף דבק בגבולי החוכמה ההיא, ומעלת הדבקות הזאת היא מיטת נשיקה, שהוא הידבקות בשם הנכבד. מעניין. עוד פעם, אז נראה את זה עוד פעם. מה הוא מסביר? איך הוא מסביר את הפסוק? שפתיים ישק מישיב דברים נכוחים. אז הוא אומר כך, שפתיים ישק זה התוצאה הסופית. כך אני מבין את מה שהוא אומר. שפתיים ישק זה התוצאה הסופית. מה, באמצעות מה הוא זוכה לתוצאה הסופית? באמצעות זה שהוא מיישיב דברים נכוחים. עכשיו, מי יכול להשיב דברים נכוחים? אומר הרבנו בחיי, מי מסוגל להשיב דברים נכוחים? מי מסוגל לענות תשובות שהן תשובות מספקות, תשובות שמתקבלות על הדעת? מי שהוא כל... לא, אז מה הגדרה של חכם? אז הוא אומר, באור הכתוב, כי החכם המתבונן בעיקרי החוכמה העליונה, והוא נותן פה הגדרה, מה הכוונה מתבונן בעיקרי החוכמה העליונה? שאין מחשבתו נפרדת ממנה לעולם. זאת אומרת, הוא כל הזמן במחשבה שלו הוא עסוק בעניינים הרוחניים,
כן.
אין מחשבתו נפרדת ממנה לעולם, והוא זה שמסוגל להשיב לכל שואל דברים נכוחים. אז התוצאה של המדרגה הזאת בחוכמה, מה התוצאה שלה? התוצאה היא שפתיים ישק. מה זה שפתיים ישק? הלא הוא בסוף דבק בגבולות בגבולי, הכוונה בגבולות החוכמה היא, ומעלת הדבקות הזאת היא מיטת נשיקה. ומה זה מיטת נשיקה? מה שאנחנו קוראים מיטת נשיקה, אלא מה הכוונה מיטת נשיקה? מיטת נשיקה שהוא הידבקות בשם הנכבד. לזה הוא קורא מיטת נשיקה. הידבקות בשם הנכבד. אז שפתיים ישק, הכוונה היא, הוא יגיע למדרגה של הידבקות בשם הנכבד. כן? דבקות. המילה שפתיים ישק משמשת פה למשל לדבקות. כן? אז עוד פעם, אדם ש... עוסק בחוכמה העליונה, שמחשבתו קבועה בחוכמה העליונה, אז מיישיב דברים נכוחים. הוא מסוגל לענות לכל אחד דברים מתקבלים על הדעת, דברים עריבים לאוזן, כן? התוצאה שאותו אדם יגיע למדרגה של מיטת נשיקה. מה זה מיטת נשיקה? זה שפתיים ישק. מה זה מיטת נשיקה? מיטת נשיקה או שפתיים ישק זה משל להידבקות בשם הנכבד, כמו שהוא אומר.
אז הוא התחיל להגיד שקודם כל היה הקבלה, כן? שמכיוון שהוא משיב נכון וכולי, אז יש התדבקות שכלי,
כן,
מה שומע,
כן,
מה
מביא. בדיוק.
עכשיו הוא הלך שלב קדימה,
שלב קדימה, כן, כן, כן,
או
כן.
סותר, אני לא יודע, שלב קדימה או מה?
אתה אומר, לכאורה, בהתחלה הוא אמר, לפי שהנשיקה דבקות גופנית, בא משל על דבקות, אז אתה יודע, יכול להיות שבאמת זה לא שלב קדימה, אז זה משהו התכוון, אז אני לא הסברתי נכון מקודם, זאת אומרת, משהו מתכוון דבקות שכלית, מעין דבקות גופנית, הכוונה שלו היא דבקות שכלית, לא, לא, אני אמרתי אדם באדם, ככה אני הסברתי.
הוא מבין, הוא מה, הקדוש ברוך הוא מבין הכל.
רגע, 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 כולם נכוחים למבין, ולשון ישק, לפי שהנשיקה דבקות גופנית, בא משל הדבקות שכלי, כלשון ישקן עם ישיקות פיו, ומילת שפתיים, לא, אז הוא מסביר, אני עכשיו מבין בדבריו, שמלכתחילה הוא רצה להסביר על דרך הקבלה. שפתיים ישק משיב דברים נכוחים, הפירוש הוא ככה. כמו שהוא מסביר בסוף, הנשיקה פה היא משל לדבקות. יש דבקות גופנית ויש דבקות שכלית, אבל הדבקות השכלית, אני אמרתי קודם כביכול שומע במשמיע, והוא אומר לא, דבקות שכלית זה התוצאה של אדם שמסוגל להשיב דברים נכוחים בגלל שהוא קבוע כל הזמן בחוכמה העליונה, הוא מגיע למדרגה כזאת שהוא נדבק בשם הנכבד. זה הדבקות, זה הדבקות, זה השפתיים ישק, כן? זה מה שהוא אומר. והיא מעלת החשק שהזכיר דוד עליו השלום בתהילים, כי וי חשק ואפלתהו. כי וי חשק, דוד המלך אומר, כי וי, מי אומר את המילים האלה? כי וי חשק כי יכול הקדוש ברוך הוא אומר, כי וי חשק, הוא חשק בי, הוא רצה אותי, הוא רצה להתקרב אליי, ואפלתהו. אז אני מציל אותו ממצבים קשים. אבל הכל מתחיל מזה שכיווי חשק, יש לו חשק להתקרב אליי, כן? יש לו רצון להידבק בי, כן? והצדיק הזוכה אל המעלה הזאת אין מיטתן על ידי הכוח המשחית כשאר בני, מעניין, אתם שומעים מה שהוא אומר, והצדיק אומר, זה, לא כל אחד זוכה למדרגה הזאת של הידבקות בשם הנכבד. זאת אומרת, הפירוש הוא, לפי מה שהוא מסביר עכשיו על דרך הקבלה, אז הפסוק הזה מדבר על משהו מיוחד. שפתיים משק משיב דברים נכוחים, הכוונה היא, מי זוכה להיות במדרגה של משיב דברים נכוחים? מי שזוכה להיות, כמו שאמרנו, במדרגה של משיב דברים נכוחים, זוכה למיטת נשיקה. ומה זה מיטת נשיקה? ואנחנו רגילים לפרש מיטת נשיקה, הכוונה בלי איסורים. הוא אומר לא, מיטת נשיקה זה המיטה שזכו לה משה, אהרון, מרים, זה נקרא מיטת נשיקה. אבל, והם הגיעו למדרגה הזאת שמתוארת כאן בפסוק, של שפתיים משק משיב דברים נכוחים. מה? הנה, הוא מסביר. והצדיק הזוכה למעלה הזאת, אין מיטתן על ידי הכוח המשחית. זאת אומרת, בדרך כלל כל בני אדם כשהם מתים, הם מתים על ידי, יש מושג שנקרא מלאך המוות, כן? ומה זה מלאך המוות? אז הוא אומר, זה הכוח המשחית, הכוח המשחית. אבל הצדיק הזוכה למעלה הזאת אין מיטתן על ידי הכוח המשחית כשאר בני העולם. והנה, אז הוא משה, אהרון ומרים זכו אליה, שהזכיר הכתוב בהם, כתוב, הפסוק אומר, וימות שם על פי השם. וימות שם על פי השם. מה זה על פי השם? אז רש"י אומר, מביא בשם המדרש, על פי השם מיטת נשיקה. אבל מה הכוונה מיטת נשיקה? מה הקדוש, מה פירוש? על פי השם, פי, על פי השם. מה זה מיטת נשיקה? אז הוא אומר, והיא מיטת נשיקה, אבל מה זה נקרא מיטת נשיקה? אז כמו שהוא הסביר, הידבקות בשם הנכבד. אז זה משל, מה שכתוב על פי השם לפי הביאור הזה זה משל, זה, כן? אבל במרים לא נאמר על פי השם, זה רש"י מביא את המדרש הזה, במרים לא כתוב על פי השם, גם שהיא מתה גם כן מיתת נשיקה. למה? כי אין זה כבוד כלפי מעלה, זה, כן? ואמר רבי אליעזר, מרים נמי בנשיקה מתה, שאתה לומד את זה גזירה שווה, ותמות שם מרים וימות שם משה עבד השם. אז כתוב ותמות שם, שם המילה, המילה שם, וגם במשה רבינו שמת וימות שם, כתוב על פי השם, כתוב שם. ומפני מה לא נאמר על פי במרים? שגנאי הדבר לומר כן. וכן באבות העולם שכתוב בהם והשם ברך את אברהם בכל, ומה שאנחנו רואים בברכת המזון, כן, בכל מכל כל, כן? גם רבינו הקדוש זכה, גם רבינו הקדוש זכה אליה, לפי שברור הדבר מתוך שנתעלה בהשגת החוכמה, לא הייתה מיטתו על ידי המלאך המשחית. ודרשו רבותינו זל בשעת פטירתו של רבי זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, זה תיאור של הגמרא בכתובות, שיגעתי 10 אצבעותיי ולא נהניתי מהעולם הזה, כך אומר רבי יהודה הנשיא, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה שלי. יהי רצון לפניך שיש שלום במנוחתי. יצתה בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוח על משכבו. ואמרו בירושלמי, זה תיאור של הבבלי, ואמרו בירושלמי, כד דמך רבי יהודה נשיאה, הכריז רבי ינאי, כתוב בירושלמי, כשמת רבי יהודה הנשיא, הכריז רבי ינאי, אין כהונה היום. מה פירוש אין כהונה היום? ברגע שיש מישהו שמת, אז כל הכהנים צריכים לברוח, אסור להם להישאר במקום שיש מת. כשיש מת, אז המת מתאמה, כן? לנפש לא יתאמה בעמיו, יש איסור לכהן להתאמה למת. אז כשמת רבי יהודה הנשיא, רבי ינאי מכריז, אין כהונה היום, אין כהנים. מה פירוש אין כהנים? בטח שיש כהנים, לא צריכים לצאת. למה לא צריכים לצאת? בגלל שרבי יהודה הנשיא כמת לא מתאמה. למה? משום שמתי המיטה מתאמה? כשהמת מת כתוצאה ממלאך המוות, מהכוח המשחית. אבל אם הוא מת מיטת נשיקה,
אין טומאה?
כן, כן, זה מה שכתוב. הנה הוא אומר, הכריז רבי ינאי, אין כהונה היום, וטעם הדבר מפני שהכהנים מוזרים על טומאת המת, לפי שהם משרתי עליון מקודשים לעבודתו. וכיוון שמיטתו של רבי יהודה הנשיא הייתה שלא על ידי הכוח המשחית אלא על ידי השכינה, הידבקות בשכינה, לא הייתה שם טומאה.
וואו.
ולכך הכריז רבי ינאי, אין כהונה היום, לפי שהכהנים נתעסקו בקבורתו ונסתלקה מעליהם תורת כהונה היום. אבל שאר בני העולם שמיטתם על ידי הכוח המשחית, שהוא סיבת טומאת המת, הנה הכהנים מוזרים מזה שלא יתאמו. זה כל מה שהוא אמר, זה הקדמה עכשיו
למסע. איך הוא ידע את זה?
מי ידע?
זה בהלכה?
רבי ינאי ידע.
זה בהלכה?
אתה רואה? אתה רואה? מה?
יש לנו.
דרך אגב, צריך לדעת. אז מה הוא אומר? הוא אומר שרבי יהודה הנשיא מת מיתת נשיקה, גם כן, כמו משה, אהרון ומרים. אף על פי, אני אומר, למה אני אומר את זה? משום שרואים איפה, לפי זה יוצא שהמושג מיתת נשיקה הפוך מה שאנחנו אומרים. אנחנו רגילים לומר מיתת נשיקה, אדם מת בלי איסורים, מת מיתת נשיקה. אצל רבי היו איסורים.
נכון.
כשהוא מת, לפני שרבי מת, היו איסורים כל כך גדולים שכתוב שהשפחתו של רבי, כך הגמרא אומרת, שהשפחה של רבי התחננה שהוא ימות. ביקשה, כביכול, התפללה שהוא ימות. והר"ן בנדרים לומד מזה שיש מצבים כאלה שצריך להתפלל על החולה שימות. הוא לומד מהשפחה של רבי איך צריך להתנהג. אם היא התפללה שהוא ימות, למה התפללה שהוא ימות? כי ראתה שהוא סובל. אז רואים מפורש שרבנו חיי אומר, זה לא סותר, זה הייתה מיטת נשיקה עם איסורים. אבל אם אדם, אם הרבי הגיע למדרגה כזאת שהוא מת בלי שמלאך המוות לוקח אותו, אלא הוא מת על פי השם, כמו משה, אהרון ומרים. זה מה שהוא אומר. אני אומר, רואים מכאן שהמושג מיתת נשיקה הוא הפוך משלנו, לגמרי הפוך משלנו, כי לרבי באמת היו איסורים, היו איסורים גדולים, כתוב. כן?
אז יכול להיות שהיום יש נשיקת המוות?
בבקשה? אז הוא אומר, מה?
במובן הנכון הזה,
מה שלא, אז הוא
היום יש מישהו שזוכר את זה?
שפתיים יישק בשים דברים נכוחים. שלמה המלך, כך הוא מפרש את הפסוק על דרך הקבלה. אם אדם הגיע למדרגה של משים דברים נכוחים, אז הוא ימות מיתת נשיקה. אבל רואים, זה מדרגה לא רגילה. זה לא, כן, משה, אהרון ומרים, נאמר עליהם. הוא אומר גם על האבות, האבות גם כן, הוא אומר, מתו מיתת נשיקה.
מה עם רחל ממנו?
מה? הוא אומר על האבות, אני לא יודע.
היא הלכה בדרך.
אני לא יודע, על מי שהוא אומר אני יודע, על מי שהוא לא אומר אני לא יודע. כן. הלאה. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו. כן? הפסוק הזה למעשה משמש כמקור לאיסור של כהן להתאמה למת. לנפש לא יתאמה בעמיו, אסור לכהן להתאמה למת. אמר תחילה, עכשיו הוא עומד על דיוק בפסוק, מה זה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם? אמור ואמרת. כן. מה זה?
הרב שלחני
היום ומרצינו
לתת לרב. זה שבת כהנים.
כן, כן, הוא תמיד מזמין אותי. כן. אז אמר תחילה אמור אל הכהנים, והחזיר עוד ואמרת עליהם. ושיעורו, כן, באמת, מה הכוונה? אמור אל הכהנים הפרשה של מעלה. מה הפרשה של מעלה? פרשת קדושים. אמור אל הכהנים, הוא מפרש ככה, מה זה כפל הלשון? אמור ואמרת. אמור אל הכהנים לנפש לא יתאמה בעמיו. מה זה אמור אל הכהנים ואמרת עליהם? אז חז"ל דורשים, אולי הוא יביא אחר כך, אמור ואמרת, הכוונה היא, יש פה שתי אמירות. אמירה אחת שנוגעת לאיסור של כהן להתאמה, ואמירה שנייה שנוגעת לאיסור של כהן שהוא מוזר לא רק על עצמו להיזהר שלא לתאמה את עצמו, אלא יש לו ילדים, ילד קטן. אז גם הכהן מוזר לדאוג לכך שהבן שלו גם כן לא יתאמה, הבן הקטן שלו, כי קטן לא מצווה, קטן הוא לא חייב במצוות, אבל אני כגדול צריך להיזהר שגם הבן הקטן שלי שעדיין לא הגיע למצוות אסור שיתאמה למת. כן? זה הכוונה אמור ואמרת. כפל הלשון בא לומר שלא רק אתה מוזר, אלא אתה מוזר גם לדאוג ש כהן קטן שאתה נמצא באחריותך גם כן לא יתאמה, גם כן לא יתאמה. זה חזל, זה הדרשה של חזל, הוא יביא אותה אחר כך, אבל עכשיו הוא מפרש על פי, על פי הפשט. על פי הפשט הוא אומר אמור ואמרת, הכוונה אמור אל הכהנים את מה שכתוב למעלה. מה כתוב למעלה? כל פרשת קדושים. למה צריך להגיד אל הכהנים את כל פרשת קדושים? משום שאיך כתוב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. זאת אומרת הכהנים הם אמורים לעם את דרך השם, אז ממילא אני אמור אל הכהנים את פרשת קדושים שהיא הוראות לעם איך להתנהג, קדושים תהיו וכן הלאה, כל מה שכתוב כאן, והדרת פני זקן, לפני עיוור לא תיתן מכשול, כל המצוות של פרשת קדושים, ואמרת עליהם את המצוות המיוחדות להם, שזה פרשת אמור, שהיא
מיוחדת,
כן, מיוחדת לכהנים. האיסור להתאמה למת זה מיוחד לכהן. כן. ורבותינו ז"ל פרשו אמור ואמרת להזהיר הגדולים, מה שהבאתי, להזהיר הגדולים על הקטנים, והעזרה הזו לומר שלא נסייע בתומת הקטנים בידיים, ובאו בזה עזרות רבות בתורה כפי מה שדרשו רבותינו ז"ל בדם ובשרצים ובתומעה. זאת אומרת, אסור לנו לגרום לקטן או לסייע לקטן להיטמע. כן, זה מה שהוא אומר. מצאנו דוגמאות נוספות לעזרה של התורה של גדולים על הקטנים. יש שלוש פרשיות בתורה. פרשה אחת זה הפרשה הזאת, כך אומרת הגמרא. פרשה שנייה באיסור של אכילת שקצים ומסים. אז התורה אומרת, חז"ל דורשים מפסוק בפרשת שמיני, שיש איסור ליהודי מבוגר לאכיל קטן מאכלות אסורות, שקצים ורומסים, וגם באיסור אכילת דם. גם כן התורה אומרת שאסור לנו כגדולים להאכיל קטנים דם שאסור לנו באכילה. דם אסור, אסור לאכול דם. אז אסור לנו להאכיל ילד קטן דם.
אסור גם להביא ילד קטן לבית קברות?
בבקשה? לא. לא, לא. אם זה כהן קטן.
כן.
אם כהן.
כהן, בטח, כהן, כהן אסור, ודאי, כהן אסור. כמו שלי אסור, כמו שלכהן אסור, כן? ומהם נלעז, זאת אומרת, שלושת הפרשיות האלה, או שלושת המקורות האלה משמשים, הוא אומר, מהם נלמד לכל איסורים שבתורה. שלא נסייע באחד מהם שיעברו עליו הקטנים. כן, אסור לסייע, אסור לגדול, ליהודי גדול, לסייע לילד קטן יהודי לעבור עבירה. אם הילד עובר עבירה מעצמו, אז זה דיון בגמרא, האם אני חייב למנוע ממנו או אני לא חייב. אבל אסור לי לומר לו לעשות עבירה, או לסייע לו לעשות עבירה. אתם מבינים? אם הוא עושה מעצמו, מה הדין ילד שמחלל שבת? מחלל שבת, עושה מלאכה בשבת, כותב בשבת. ילד כותב בשבת, לכתוב בשבת זה מלאכה, כן, מלאכה דאורייתא. ילד כותב בשבת, אז על זה יש דיון בגמרא. אם בית דין קטן, יש הביטוי בגמרא זה קטן האוכל נבלות, בית דין מצווים להפרישו או לא?
להפרישו.
הלשון של הגמרא, קטן אוכל נבלות.
מה זה להפרישו?
להפרישו זה למנוע ממנו, להפריש אותו מהאיסור. כן? האם בית דין מצווים להפרישו? אז הראשונים כבר דייקו, האבא שלו ודאי צריך להפריש אותו. למה האבא? כי האבא יש לו חובת חינוך. אבל לא מצד הדין הזה. הדין הזה אומר שאסור לי כאבא או כגדול להכיל ילד קטן, לסייע לילד קטן לעבור על איסור. אבל מה הדין אם הוא עושה אותו לבד? הוא עובר על האיסור לבד, אני לא הבאתי אותו, לבד הוא עושה את האיסור. האם אני צריך למנוע ממנו או אני לא צריך למנוע ממנו? הוא לבד עושה את האיסור, כי הרי הוא לא מצווה, הוא לא מצווה. האם אני צריך למנוע ממנו או לא? אז כמו שאמרתי, בגמרא זה מנוסח בלשון הזאת, קטן האוכל לבלות, בית דין מצווים להפרישו או אין בית דין מצווים להפרישו. יש דעה בגמרא שאתה לא צריך להפריע לו. ילד שעושה עבירה, אם אתה לא האבא שלו, אם אתה אבא שלו, יכול להיות שאתה צריך, אתה צריך למנוע ממנו כמדין חינוך. אבל אם למשל הוא לא הגיע לחינוך, יש גיל חינוך, אם עדיין לא הגיע לגיל חינוך, אז יכול להיות שגם האבא לא חייב להפריש אותו. אם ילד קטן עושה איסור ועדיין לא הגיע לגיל חינוך, יכול להיות שגם האבא לא חייב להפריש אותו, כי הוא לא הגיע לגיל החינוך. וגיל החינוך משתנה מילד לילד וגם ממצווה למצווה. לא כל המצוות החינוך שלהם הוא באותו גיל. יש מצוות שכדי לקיים אותם, לחנך אותו לקיים אותם, הוא צריך להגיע לגיל יותר מבוגר.
גם ילדות?
מה? בטח, גם ילדות.
שאולי זה אגב, סליחה, פתאום מחדש את המורה, אני לא אגיד באיזה בית ספר,
no.
שלא להכריח את הבת שלי, בת 9, שהיא צריכה לחכות 6 שעות בין החלה וזה. מאיפה הוא יצץ את זה?
מה אתם נוהגים בבית?
לא כלום, אני אומר לה 6 שעות.
אתם נוהגים 6 שעות?
אתה לא צריך לעשות דבר כזה.
לא, אבל לא משנים, לא משנים. אם אתם הרגלתם אותם, אם הם רגילים, כן, אז צריך להמשיך, לא צריך לשנות. המדובר הוא לכתחילה יש מקום לדון, אבל אחרי שכבר ילד יתרגל שבבית ידוע שלא אוכלים אחרי בשר שומרים 6 שעות, אז לא צריך לשנות. לא צריך לשנות.
לא, אבל נכון, לא לשנות, אבל אני יודע שלא מקפידים כל כך, אם נגיד כאילו אם הוא נקלע למקום שכן אוכלים אחרי 3 שעות והוא דווקא רוצה משהו, אז לא עשרים עליו.
לא, אבל
בגיל כזה.
אבל אם ילד, תראה, אני לא יודע באיזה גיל, ילד שמחונך כבר לשמור על 6 שעות, זאת אומרת בבית הוא שומר על 6 שעות, אז אם אתה תגיד לו עכשיו פחות, אתה מבלבל אותו. מה, הוא רואה שהאיסור הוא לא קבוע.
אפשר
לומר
לו 6 שעות, אבל לא להקפיד.
הוא רואה את זה.
יבוא הזמן, זה
יפגיע. הילדים רואים את זה, זה קורה אצלנו בבית. אנחנו שומרים 3 שעות, הילדים
שמים 6. נכון, שבבית זה 6.
נכון, נכון.
אני לא בכוח.
ככה התרגלו.
כן, למשל, אצלנו בבית. אנחנו גילים 3 שעות. לא, אבל הילדים שלי עברו ל-6. אז כשהם אוכלים אצלנו למשל, אז הם רואים שאנחנו כבר אוכלים דברי חלב, כשעוד לא עברו 6 שעות. הם רואים את זה. הם יושבים איתנו על השולחן, מה? אז אם הילד דפה כן רוצה גבינה, אז לא כל כך מקפידים עליו. זה ילד.
השאלה באיזה גיל, והשאלה היא, אתה מבין, אתה עלול לסבך אותו. כיוון שאם בבית אתה שומר איתו על 6 שעות, כן? אתה יכול להגיד שגם בבית אני עדיין לא שומר עליו על 6 שעות, אני לא מקפיד איתו על 6 שעות.
יכול להיות, אני לא יודע.
Yeah, אבל אם אתה מקפיד איתו בבית על 6 ובמקום אחר אתה לא מקפיד, הילד רואה ש...
להעניש
את הסיפור הזה, לא להעניש, לא מדבר על עונש.
כן, זאת אומרת, גם
אם
יאכל
5
לא קרה כלום, יבוא היום שהוא ישמע.
אבל זה לא זה הבעיה, אני לא אמרתי כלום, אני גם לא מקפיד. היא עושה את החשובים שלה, היא מבעה 6 שעות ל-6 שעות, ובבית ככה למד, אני לא יקי, אני לא כלום. ופעם שאלתי מישהו, הוא אומר, אין כזה ייצור. 3 שעות.
לא,
יש בזה משהו.
יש. טוב, לא משנה, זה פרשה אחרת. עכשיו, הנה, אז ורבותינו זל תרשו אמור ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים. אז כמו שראינו, אבל אם יעשו בהם לדעת עצמם, אין לנו מצווים עליהם להפרישם. ויאמר הכתוב לפי המדרש הזה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ותחזור ותאמר להם שלא יתאמו, ושיהיו כל בני אהרון נשמרים מזה ואפילו הקטנים. ובמדרש, עכשיו הוא מביא מדרש, איך המדרש דורש את הפסוק?
פה להקפיד על בני
אהרון. בבקשה?
פה בכל אופן הוא אומר להקפיד על הקטנים של
בני אהרון. בטח, כי אסור, לא, עוד פעם, אנחנו צריכים לעשות הבחנה, הוא עושה פה הבחנה בין שני מצבים. מצב שבו אני מסייע לילד הקטן לעבור עבירה, שזה אסור באיסור תורה, לבין מצב שבו הילד הקטן עובר עבירה בעצמו. האם אני צריך למנוע אותו או לא? אז זה מה שהוא אומר. אבל אם יעשו בהם לדעת עצמם, אין לנו מצווים עליהם להפרישם. ויאמר הכתוב, לפי המדרש הזה, אמור אל הכהנים בני אהרון ותחזור ותאמר להם שלא יתאמו, ושיהיו כל בני אהרון נשמרים מזה, ואפילו הקטנים, הכוונה, מה הכוונה אפילו הקטנים? שהגדולים אסור להם לתמה את הקטנים או לסייע להם להתאמה. אבל אם הילד הקטן מתאמה מעצמו, כן? אז, כמו שאמרתי, במקרה כזה אין איסור תורה. השאלה היא מדין חינוך, האם הוא צריך לחנך אותו או לא צריך לחנך אותו. אז תלוי בכל ילד, לפי הגיל של, כמו שאמרתי. ובמדרש, אמור ואמרת. אמירה ראשונה, זה כבר דרשה חדשה. אמור ואמרת. אמירה ראשונה שיתאמה למת מצווה. אמירה שנייה שלא יתאמה לאחרים. זאת אומרת, מצד אחד יש כהן, לכהן יש איסור להתאמה למת, אבל מצד שני, מה הדין שיש מת מצווה? מוטל יהודי מת ואין מי שיקבור אותו, והכהן עובר שם, הוא ודאי חייב להתאמה לו. זה נקרא מת מצווה. מת מצווה זה מת שאם אתה לא תדאג לו, אין מי שידאג לו. אז ודאי שגם אם הגמרא אומרת לא רק כהן אדיוט, אפילו כהן גדול חייב להתאמה למת מצווה, כן? ומה שהוצרך הכתוב לומר הכהנים, כן? כתוב אמור ואמרת, כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, כן? אז הוא אומר מה שהוצרך הכתוב לומר הכהנים, והיה הכתוב ראוי לומר אמור אל בני אהרון. למה הוא קודם כותב הכהנים בני אהרון?
קפצנו משהו.
למה קפצנו?
אמירה ראשונה שיתאמה למת מצווה, אמירה שנייה
שלא יתאמה לאחרים. מה הכוונה שלא יתאמה לאחרים? שאינם מתי מצווה. יש מת שהוא מצווה להתאמה לו, ויש מת שאסור לו להתאמה לו. אז יש לו שתי אמירות. אמירה אחת שחייב הוא להתאמה למת מצווה, אבל אמירה שנייה שאסור לו להתאמה למת שאיננו מת מצווה, כן? ומה שהוצרך הכתוב לומר הכהנים, והיה כתוב ראוי לומר אמור אל בני אהרון, אבל היה זה להוציא החללים מכלל הפרשה. אם היינו אומרים בני אהרון, הייתי חושב כל בני אהרון. מה דין? יש מושג שנקרא חלל. מי זה חלל? חלל זה כהן שנתחלל. איך כהן מתחלל? אז כהן מתחלל, כהן לא יכול להתחלל. כהן שנולד כהן לא יכול להתחלל. בית כהן שנולד כהן לא יכול להתחלל. מי שיכול להתחלל זה מי שנולד חלל. איך הוא נולד חלל? איך כהן נולד חלל? הוא נולד לאבא כהן שלקח גרושה, כן? הוא אבא כהן שלקח זונה. כתוב אישה זונה וחללה לא ייקחו. אז כשכהן נושא גרושה, זונה וחללה, הילדים חללים, ואם הם חללים אז הם כבר לא כהנים. אז אם הייתי כותב אמור אל בני אהרון, היית חושב כל בני אהרון, לא משנה מי. באה התורה ואומרת לא, האיסור הזה להתאמה למת זה לא לכל כל מישהו בנו של אהרון, רק כהן בן אהרון. מה הכוונה כהנים בני אהרון? למעט חללים. אם הוא כהן שנתחלל, כן, הוא נולד חלל, אין לו איסור להתאמה למת, כי הוא לא כהן, הוא חלל, הוא התחלל.
אז למה אב אמין? החלל זה לא כהן, אז למה אב אמין?
לא, אבל הוא בן אהרון, הוא בני אהרון, הוא שייך למשפחת בני אהרון, תמיד הוא צאצא של אהרון הכהן, אבל הוא נתחלל, כי אבא שלו לקח אישה שאסור לו לקחת, ברור. אז כן, בני אהרון דרשו רבותינו ז"ל, בני אהרון ולא בנות אהרון. כהנות אין להם איסור להתאמה למת. כהנת יכולה להתאמה למת. לכהן אסור להתאמה, אבל לאשת כהן מותר להתאמה למת. שאין עזרת תומת מת בנשים. וטעם הדבר כתבתי בסדר צו, לפי שאנשים גרמו מיתה לעולם. ומה שנסמכה פרשה זו של כהנים לפסוק או ועידוני. חווה היא מאכילה מעץ הדעת. המיטה שירדה לעולם היא תוצאה מהאכילה של עץ הדעת.
והיא
פיתתה
אותו.
וכן.
אבל אז מה, מכאן שהיא כן יכולה להתאמה? מה רוצים ללמוד?
אז הוא רוצה,
כשאישה הביאה את התומה,
כן,
כהנת יכולה להתאמה.
כיוון שהיא הביאה את התומה, אז אין קפידה אם היא תתאמה. הקפידה היא רק על הכהן, אבל לא על הכהנת, כי הכהנת הביאה את התומה לעולם. אפשר לראות את פרשת צו, מה הוא כתב. בבקשה? אבל זה תומה אחרת, זה לא אותה תומה, זה סוג תומה, זה אותו יסוד, כי יסוד התומה הוא אחד. אבל איפה הוא מציין כאן? הוא לא כותב איפה הוא כתב בפרשת צו. רגע, טוב, זה צריכים לחפש. אז נעזוב את זה. על כל פנים, וטעם הדבר, כן, ומה שנסמכה פרשה זו של כהנים לפסוק או ועידוני. אמרו במדרש, מה פורש, כתוב לא, בפרשת קדושים כתוב, איסור לא יהיה בך או ועידוני. אז אמרו במדרש, צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד שאול למלוך על ישראל ולהרוג את נוב עיר הכהנים ולדרוש אוב ועידוני, שנאמר ויומר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב והלכה אליה והדרשה בה. זה שאמר הכתוב בישעיהו, וכי יאמרו עליכם דרשו אל האובות ואל העידונים המצפצפים והמאגים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש בעד החיים אל המתים. אמר להם, אם יאמרו לכם אומות העולם הניחו את האלוהים בשמיים ודרשו אל האובות ואל העידונים, אמרו להם הלא עם אל אלוהיו ידרוש. האם ישראל, הכל זה דברי ישעיהו, הוא מסביר את הפסוק בישעיהו. ישעיהו אומר, וכי אומרו עליכם דרשו אל האובות ואל העידונים המצפצפים והמאגים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש ועד החיים אל המתים. אמר להם, ישעיהו אומר לישראל, אם יאמרו לכם אומות העולם הניחו את האלוהים בשמיים ודרשו אל האובות ואל העידונים, אמרו להם הלא עם אל אלוהיו ידרוש, האם ישראל יניח אלוהיו וידרוש אל המתים? כשם שאמר אליהו לאחזיהו, המבלי אין אלוהים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? למה נדרוש אל המתים? מה הכוונה אל המתים? מי זה המתים? אלוהות מתים, אלוהים מתים. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. למה נדרוש אל המתים בעד החיים, שכתוב בו הוא אלוהים חיים ומלך עולם? אם תאמר, ממי נדרוש? מה אתה אומר? לא לדרוש אל המתים, אז ממי נדרוש? אם תאמר עם מי נדרוש, הרי הוא אומר, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת. אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי יהושע בן לוי, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומלאכיו, והראו שאול המלך ובניו נופלים בחרב. אמר לפניו ריבונו של עולם, מלך ראשון שיעמוד ידקר בחרב? מלך ראשון שיעמוד לישראל, שאול הוא המלך הראשון, ידקר בחרב? אמר לו, אמור אל הכהנים בני אהרון עד כאן. אז הוא הביא מדרש והוא לא מסביר אותו, ואת המדרש בא להסביר לכאורה מה הסמיכות שבין פרשת קדושים לפרשת אמור, והוא תופס בפרשת קדושים פסוק אחד. פרשת קדושים יש עזרה על איסור ללכת לאוב ועידוני. אז מה היחס בין האיסור ללכת לאוב ועידוני לפרשת אמור? אז הוא אומר, היחס בין האיסור ללכת לאוב ועידוני לפרשת אמור, הוא אומר, תראה, כשההליכה לאוב ועידוני זה לדרוש אל המתים. ומה זה לדרוש אל המתים? זה כמו שהמדרש אומר, לדרוש לאלוהות מתים, לאלוהים מתים. אתה יכול לדרוש לאל חי. איך תדרוש, אצל מי תדרוש לאל חי? לך אל הכהנים. ובאת אל הכהנים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. זה דרישה אל אלוהים חיים. אז זה היחס בין, או זה מסביר את הסמיכות שבין האיסור של ללכת לאוב ועידוני, והמדרש אומר, תראה מה שקרה. אפילו למלך הראשון בישראל, דרש אל המתים, נהרג בחרב. רואים שהוא מבין שזה עונש. זה ששאול נהרג בחרב, המלך הראשון בישראל, זה בגלל שהוא העלה את שמואל באוב. כן? דרש, הלך לאוב.
אוב זה איזה מחשפה, נכון?
מה? לא מחשפה, יש מחשפה, יש אוב. אוב זה מעלה את, בעלת האוב העלתה את שמואל.
נכון, אבל זה מה שהבדתה, הוא למגל איזה מחשפה.
זה לא מחשפה.
היא מביאה את הרוח.
יש לה כוחות, היא מסוגלת באמצעות מה שהיא עושה, להעלות את המת. להעלות את המת.
אבל כבר זה שהיה דרכה, זו שאתה מדברת, נכון? לכוחות זה, אוקיי, בסדר.
כן. הוא דיבר עם שמואל, כשהיא עלתה את שמואל, לפי מה שמתואר בתנך, אז שאול מדבר איתו, שמואל אומר לו.
אבל לא רואה, נכון, מה? היא רואה אותו, הוא לא רואה.
כל פנים, הפסוק שם מתאר את הפגישה הזאת, מה בדיוק היה שם, אבל מכל מקום, הוא אומר, זה נקרא לדרוש אל המתים. ומה הכוונה לדרוש אל המתים? לדרוש לאלוהים מתים, כן? אתה יכול לדרוש, אתה יכול לדרוש לאלוהים חיים, מה אתה דורש אל המתים? מה התחלת להגיד? כן, הלאה. עכשיו, כתוב ככה, לנפש לא יתאמה בעמיו, יש איסור לכהן להתאמה למת, כי אם לשארו, כן, לשארו, הקרוב אליו עם משפחתו, לאביו ולאמו, לבנו ולשבעה הקרובים. שבעה הקרובים כולל אשתו. כי אם לשארו, אז הוא מביא שארו זו אשתו. שהיה לו בא כעירוב בשר. אשתו, שערו הקרובה ולא הרוסה, הכוונה היא אשתו הנשואה. אליו, כי אם לשערו הקרוב אליו, כתוב אליו, מה זה אליו? חז"ל אומרים ולא גרושה. זאת אומרת, מדובר על אישה שהכהן הזה לקח אותה ביתר, אבל אם היא נשואה לו באיסור, אז יש לו איסור להתאמה לה. כן דרשו רבותינו זאת, ואף על פי שהכהן נקרא קדוש והכתוב מזהירו לגודל מעלתו שלא יתאמה למת, שלא יתאמה למת, הנה הכתוב מצווה עליו. זאת אומרת, יש מצווה, זה לא רק היתר. זה שכתוב כי אם להישארו הקרוב אליו משפחתו, כן? לאביו ולאמו, לבנו ולבתו ולאחיו, זה לא רק שיש מותר לכהן להתאמה למת, הוא מצווה להתאמה לשבעת הקרובים. הוא מצווה להתאמה לשבעת הקרובים, והרמב״ם אומר שהמצווה הזאת להתאמה לשבעת הקרובים, למעשה זה מצוות האבלות. יש ציווי בתורה להתאבל, והביטוי של האבלות זה
עבור התאומה?
מה?
האבלות זה עבור התאומה?
לא עבור התאומה. יש הפסוק הזה כתוב לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו ומשפחתו, כי אם לשארו הקרוב אליו לאביו ולאמו, אז להם הוא מצווה להתאמה. מה העניין להתאמה? אז הרמה אומר להתאמה, הכוונה היא בפועל זה ממש להתאמה, כן, ממש להתאמה, אבל באופן כולל יותר זה לא רק להתאמה, זה להתאבל. יש לו חובה להתאבל. מכאן שמענו, אומר הרמב״ם, הרמב״ם נוקט שמצוות האבלות היא מצווה מהתורה. יש מצווה מהתורה להתאבל על מת קרוב.
מה יש בין
אבל
לבין
טומאה? אז נראה לי שהרמב״ם מסביר שברגע שאדם אדם אבל, אז הוא, כשהוא בוכה על המת, הוא מתקרב למת, כן? אז לכן להתקרב למת זה להתאמה. מה זה להתקרב למת? כל פנים, אז מה הוא אומר? ואף על פי שהכהן נקרא קדוש והכתוב מזהירו לגודל מעלתו שלא יתאמה למת, הנה הכתוב מצווה עליו שיתאמה לאשתו, ואם לא רצה כופים אותו על כורחו. וכמו שדרשו רבותינו זה על מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו ערב פסח ולא רצה להתאמה. למה הוא לא רצה להתאמה? כי הוא רצה להקריב את הפסח. ואדם תמה לא יכול להקריב את הפסח. באמת לא יכול להקריב את הפסח. ולא רצה להתאמה, ותימאו בעל כורחו, ותומה זו היא שיעמוד בבית, תחת אוהל אחד, עם המת. זה מספיק. והוא הדין לאמו ולאבי וכל השאר. אבל אין, כן, אבל אין להתאמה ולהיכנס בבית הקברות על אחד מהם כלל. וכן אמרו אבותינו ז"ל, מי ראה כהן בבית הקברות? מעניין מה שהוא אומר. אין להתאמה ולהיכנס לבית הקברות על אחד מהם כלל. מה הוא מתכוון לומר?
הרי אחרי הקבורה.
לאמו ולאביו, הקדים האם לאב. כן, כתוב, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, לא אומר את התורה, אסור לו להתאמה. כהן אדיוט, כהן רגיל, מצווה להתאמה לשבעת הקרובים. כהן גדול אסור לו להתאמה לכל מת וגם לא לשבעת הקרובים, יש לו איסור להתאמה. כן, אבל מה? הוא שם לב לדיוק שכשמדובר על כהן אדיוט כתוב לאמו ולאביו, כשמדובר על כהן גדול כתוב לאביו ולאמו. קודם הקדימו את האב, אז הוא אומר לאמו ולאביו הקדים האם לאב, ובכהן גדול הקדים האב שאמר לאביו ולאמו לא יתאמה. אפשר לומר כי מה שהקדים כאן אמו לאביו, לפי שהזכיר שערו, אישרו זה אשתו כמו שאמרנו, והתיר להתאמה לאשתו, לכך הוא צריך להקדים אמו כדי לסמוך אמו לאישרו, כי הוא הזכיר נקבה, הוא כבר הזכיר עוד נקבה. ושיזכיר הנקבות בפני עצמם, שאם היה אומר כי אם לשארו לאביו ולאמו, יבוא הלשון לא בצורה בלתי מסודרת להכניס הזכר בין הנקבות. או אפשרות נוספת, יקדים אמו, האם קודמת לאב. למה? כי האם ודאית, האב הוא לא ודאי, האמא, כן, האם היא ודאית, כן? וכדי לדרוש, כי אין צריך לומר אמו, אלא אפילו לאביו שאפשר להסתפק בו אם הוא אביו יתאמה.
אז למה זה לא שווה גם לאידיוט שם?
ההפך, לכהן הגדול, הפוך, שם כתוב לא יתאמה. אז לכן כשאני אומר, ההפך, הוא מסביר יפה מאוד, הוא מסביר, כשאני מצווה אותך להתאמה, אני אומר לאמא שלך קודם, אחרי זה לאבא שלך,
לגדול.
כי האמא, מה?
לגדול.
לא לגדול. אני אומר, למישהו ברור שהוא אתה צריך להתאמה לו, אני אומר לא רק לו אלא אפילו לאביו גם כן התאמה. זה חידוש, כי אביו זה לא בטוח שהוא אביו, זה רוב. האמא זה ודאות, אפשר לדעת בוודאות שהיא האמא, על האבא אי אפשר לדעת בוודאות שזה האבא.
הוא מקדים את זה, הוא עשה את הפוכה כשזה לכהן הגדול.
עוד פעם, ההקדמה של האמא לאבא זה בכהן אדיוט, בכהן גדול האבא קודם לאמא, מאותה סיבה, מאותה סיבה, כי בכהן גדול אני אומר לא להתאמה, אז אומר לא להתאמה לא רק לאבא שהוא לא בטוח האבא, אלא אפילו לאמא שהיא בטוח האמא גם כן אסור לך להתאמה. זה מה שהוא אומר. טוב, עד כאן.